זה הזמן בריטריט שבו יש שיחה, קוראנו לזה, או קוראים לזה במסורת, שיחת דרמה, שיחה על הלימוד, על התרגול, בראי החיים שלנו, שיחה שמנסה לקרב את המושגים העתיקים והרדיקליים שלימד הבודה אל החיים שלנו כבני אדם כאן. בעולם הזה, פיסת המקום הזה. ובאופן מסורתי אנחנו נוהגים לתת שמות לשיחות, אני לא יודעת למה, איך זה התחיל. אחד החלקים היצירתיים של ה... של החלק הזה, אז כל מיני שמות עלו לי בהקשר, בהקשר של על מה אנחנו נדבר היום. מה רלוונטי? מה הכי מתאים לזמנים הקיצוניים האלה? זמנים קיצוניים, זה חתיכת שם לשיחה. או פשוט בקיצור, WTH. What the hell? What the hell are we doing here? וואו, יכול להיות שזה בדיוק בדיוק מבטא את מה שאתם... חושבים או מרגישות ברגע זה ממש, what was I thinking? על מה חשבתי? אולי מתישהו הרהרתם בזה במהלך היום, שהטמפרטורה הייתה קצת יותר גבוהה, שהבריזה המופלאה הזאת לא הייתה, רגע לפני שהיתושות מגיעות, שמתם לב שהן לעולם אינן שבעות. אבל עכשיו יש לנו מין מומנט כזה, נכון? ששום דבר לא חסר בו, כמעט. אולי, אולי שום דבר לא חסר בו, ואולי שום דבר לא עודף. הטמפרטורה מתאימה, פחות או יותר, נכון? הצלילים של הערב, יום שישי, יש מין מקהלה כזאת, יהיה שם בקיבוץ. אנחנו יושבים פה כחבורה. כבר מתפתחים קשרים בינינו. יש הרבה מאוד קשרים שיכולים לקרות, כן, גם בשתיקה הזאת. הקשרים האלה שהם לא מילוליים, הם בלי קשר עין אפילו. ההשלכות שלנו על אנשים אחרים. אבל מעבר להשלכות, יש באמת גם את המקום הזה של שותפות הגורל הזאת, של לחלוק יחד עם חבורה, עם קבוצה של אנשים שהקרמה הפגישה אותנו ככה על הדשא הזה, זאת אומרת, זה לא לגמרי דשא, זה יהיה דשא, אנחנו עובדים על זה, על המחצלת הזאת, מתחת לרשת הצל הזאת, שאם הייתם יודעים כמה שעות עבודה הושקעו במחשבה, כדי לבנות אותה, הכל מתנדבים. משהו בביחדנס הזה של כולנו, אחד הדברים שיכולים אפילו להיות התשובה. מה אנחנו עושים כאן בזמנים הקיצוניים האלה? אז בואו, אנחנו בזמנים קיצוניים, אולי זה תמיד ככה, נכון? אתם מכירים את זה? זה סוג של כללה סינית, וייתן ותחיו בזמנים מעניינים. הזמנים שלנו מאוד מעניינים. מי היה בכלל מעלה או מעלה על דעתה מין מגיפה המונית כזאת, ואז ויכוח גלובלי, האם זאת אמת או בדיה? התחממות גלובלית, מלחמות כל הזמן. הרבה מאוד קושי, הרבה מאוד דוקה. בבת אחת, באינטנסיביות כזאת. אנחנו באים לכאן לריטריט, אני לא יודעת מה היה לכם בראש שבאתם, הזמנתי אתכם להרהר בהתכוונות הזאת, אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים, וואו, אני כל כך עמוס בחיים שלי, אני רוצה קצת שקט. אנחנו מגיעים לריטריט, ודבר אחרון שאנחנו חווים בפנים זה שקט. טיפ טיפה מקלפים את הציפוי הזה של מי שאנחנו חושבים שאנחנו וצ'ק אנחנו פוגשים יד את המדבר הבלתי נלאה, שמספר לנו כל הזמן מה קורה ומכריז על מה מתרחש, וכמובן מבקר ושופט, תמיד לחומרה, תמיד זה החוק הצרפתי. קודם כל השם, אחרי זה נברר מה קורה. זה יכול להיות מאוד כואב, מאוד לא נעים. והתנאים וסדר היום, כמו אוספים אותנו ל-state of mind, או להרבה states of mind, כל מיני סוגים שחלק מהם יכולים להיות מאוד לא נעימים. ויש אירועים קלאסיים שקורים בריטריט. אנחנו הרבה פעמים מדברים על חמשת האורחים שמגיעים לבקר, או כמו שהזכירו לי חברות לדרך, אם אפשר רק לשבת, יעזור, תודה. חמשת הפריצות, the five breakthroughs, מושג של חברה טובה של אודליה ושלי, ג'איה, חברה לדרך. חמישה הלכי נפש, רוח, תודעה, שמגיעים לבקר אותנו בחיים ובמדיטציה. שמתם לב שאין דבר כזה מדיטציה? אגב, זאת מילה מומצאת שבאה לתאר משהו, אבל בעצם כמו לוחדת, פיסת חיים, פיסת אנחנו, שמה, כמו שמים את הפנס או את הזרקור על משהו, והוא מתגלה, אבל הוא היה שם כל הזמן. אז גם חמשת האורחים, ככה מתייחסים אליהם בלימוד הקלאסי, נמצאים שם כל הזמן. חמש תנועות פנימיות אנושיות, שכולנו מכירים אותם כל כך טוב, הם ובני משפחותיהם והחמולה שהם באים ממנה וכל החברים. אני אגיד אותם ככה, נעבור דרכם בקצרה, ויכול להיות שתעשו צ'ק, צ'קליסט כזה על כולם. לדעתי חוויתם את כולם בשעה האחרונה לפחות. אבל זה טוב לקרוא להם בשם, כמו ג'ק רונפילד מדבר על naming the demons, לקרוא לשדים בשמם, לתת שם לדברים. כי הרבה פעמים כשאין לנו שמות לדברים, הם מתערבבים לנו בפנים, ואז מחשבה ורגש נדמה לנו שזה אותו דבר. והסיפורים שלנו נדמים לנו כאמת. וכשאנחנו נותנים לדברים שם, קוראים לדברים בשמם, משהו ביכולת ההתבוננות שלנו עליהם גדל. As we speak, זאת אומרת יותר נכון, as I speak, can you listen? אני רואה מאחוריכם, הכיוון, לא יודעת איזה כיוון זה, שם, טווס יפהפה שבא לבקר. עוד אחד מהאורחים שמגיעים אלינו. מפתיע, לא צפוי, יפהפה, מציק. לפעמים, שמעתם את הצרחות שלו? קריאות החיזור שלו? תראו את הדבר היפה הזה, שהולך לו ככה, כמו טווס. בנון שלנטיות, כמו ככה מלטף את האין דשא עם הזנב היפה שלו. ממשיך הלאה, אתם יודעים שבהודו מחזיקים אותם כי הם היצורים היחידים שצדים את הקוברות. טווסים, פירלס. ממש, כאלה. וזאת תזכורת, כן? לעוצמה וליופי, לעדינות ולדבר הזה שהיה. אפילו לרגע אחד, הטווס מעורר בנו. נכון, ראיתם? בסך הכל, טווס. ומשהו בלב ננגע. מה זה בסך הכל טווס? זה פלא הדבר הזה. את אותו מבט בדיוק, copy-paste, נכון? קונטרול C, קונטרול V, על הלכי הנפש רוח שלנו. אותו דבר בדיוק, על חמשת האורחים. למה לא? למה אנחנו מתייחסים, ותכף אני אקרא להם בשמם, למה אנחנו מתייחסים אליהם כאל אויב, כאל שגיאה, כאל טעות, כאל משהו להסתיר אותו, להתבייש בו אפילו. אז אני אגיד אותם, נעבור דרכם ככה. הראשון מדבר על ההיצמדות, היחזות שלנו בדברים, שאנחנו לא רוצים שילכו, כן? אנחנו רוצים שישארו. אמרתי אולי קודם שהבודה הגדיר ככה דוקה, להיפרד מדברים ואנשים שאנחנו לא רוצים להיפרד מהם, ולהיות מחיצת דברים ואנשים שאנחנו לא רוצים להיות איתם. כן? ובדברים אפשר להגיד טמפרטורה, צליל, שאנחנו לא רוצים אותו עכשיו וקיים. הרבה מאוד דברים, אבל הראשון, כן, ההאחזות, ההיצמדות, ה-craving and clinging, כן, לדבר הזה שאותו אנחנו רוצים, ותשימו לב שזה לא אותו דבר כמו תשוקה, כמיהה, רצון, תנועות מאוד טובות בנשמה שלנו, בנפש שלנו, בבינג שלנו, שהן מחוברות לעומק שלנו, אין גבול, אין מחסום. בעולם הזה ובכלל, לבריאות. אבל מה זה ההשתוקקות וההצמדות וההיחזות? כשאנחנו רוצים את הדבר, אבל בצורה הזאת, רק, כמו שהילדים רוצים, רק בצלחת שלהם, רק בכפית שלהם, רק, כן? את הדבר הזה. יש שתי כלבות, שאחת עם אופי סופר נוח, אחיות, מצאתי את שתיהן בנות חודש מתחת לאוטו. סופר נוח, היא אוכלת הכל, צור אוכל כל, ממש. השנייה, אם אני לא חצי שעה אקרקר סביבה עם הבונזו הזה, או שזה לא יהיה, רק שזה יהיה בצורה הזאת, בצלחת שלה, שאני אגיש לה, לדעתי היא צמה עכשיו 3 ימים. רק ככה, כן? זה מאוד מעניין לראות את זה, לא רק על אנשים או ילדים, בעלי חיים יש להם, בעלי חיים, אחד שם. הייתם קצת אבס אותם, ייצור. יש להם את התבונה הזאת שלהם, והרבה מההשתקפויות, כן? שבנו, יש גם בהם, הם מראים לנו גם הרגישויות האלה. אז המקום הזה שנאחז, נצמד, צריך את הדברים בדיוק בדיוק ככה ולא אחרת, פה זה כבר בעיה. ומה ההבדל בין תשוקה והשתוקקות? If you ask me. הדוקה. בתשוקה אין דוקה. תשוקה לא מובילה לדוקה. כמיהה לא מובילה לדוקה. יכול להיות בעצב, יכול להיות בצער, שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים. והמקום שממנו נכתבת שירה טובה, או אומנות פורצת מאיתנו, או ראייה חדשה פתאום של העולם. אבל ההאחזות, ההצמדות, ההשתוקקות, המקום הזה, זה כבר מקום של צמא. מקום של תרגור מאוד חזק, שגונב מאיתנו את ה-well-being שלנו. ותבדקו את זה בחוויה שלכם. מה מצר אותנו ומה דווקא פותח את הלב, למרות שהוא כואב. אתם יודעים כבר שכאב זה לא אומר לא טוב, נכון? וגם עונג לא אומר טוב, נכון? ו-pleasure and pain, anyway, מתחלפים כל הזמן, כל הזמן, במורד החיים. מה מעבר להם? ויש מעבר להם. האורחת השנייה, אותו דבר הכפוך, הדחייה, ההדיפה. מקום שאנחנו יוצאים למאבק, לקרב, למלחמה, לא רוצים את מה שיש. מה פתאום רוח עכשיו? תנו לי טמפרטורה של 40 מעלות בצל. לא רוצה את הרוח הזאת עכשיו. מעניין, אה? זה גם יכול לקרות. לא רוצה את הכאב הזה עכשיו. מה פתאום עכשיו הברך שלי כואבת? זה מפריע לי במדיטציה. ישבתי לי כמו בודה, הרגשתי לרגע כל כך טוב עם עצמי. קיוויתי שמישהו רואה אותי. ופתאום הכאב הזה בברך, וזה הרס לי הכל, אני רוצה שזה ילך, אני רוצה שזה יסתלק, אני אנשום לזה ואז זה ילך. אני אתבונן עליו ואז זה ילך. עוד טריקים של המיינד. Not like that, madam. לראות את העדיפה, לראות את הדחייה, לראות את הכאב, את הדוקה שנגרם את דוקה, חוסר סיפוק, סבל, כאב, אי נחת. כתוצאה מהמקום הזה, שכולנו כל כך מתורגרים אליו, שמשהו שהוא לא רצוי בחוויה שלנו, אנחנו מהר מדי יוצאים למאבק, מהר מדי יוצאים למלחמה, בלי בכלל לתת את הדעת על ההשלכות, על ההרס, על ההרג של מלחמה בתוכנו ומחוץ לנו. מתוך תנועה מאוד נאיבית שמושתתת על בורות, על אבידיה בפאלי, ראייה לא נכונה, אשליה, תעתוע, שאם רק נסלק את זה, אז נהיה מאושרים, כי זה כל כך לא נעים לנו. והפחד מהדבר הזה שאותו אנחנו רוצים לסלק הוא הרבה יותר גרוע מאשר המפגש עם הדבר הזה, שזה בדיוק מה שאנחנו עושים פה. הריטריט הזה הוא לגמרי הקבצה א'. סידרנו לכם תנאים, הבאנו ישר מהודו את החמסין הזה עם הלחות, עם היתושים, יבוא אישי. או בהודו זה נחשב עוד גן עדן, כן. אבל לראות את המקום הזה שישר רוצה להדוף ולא רוצה להיות בקשר, רוצה לסלק ורוצה לחסל, ואנחנו מתחילים כבר להיכנס לז'רגון שאנחנו מכירים, מפוליטיקות בכל העולם, מפוליטיקות פנימיות בתוך משפחות, ובעיקר פוליטיקה פנימית בינינו לבין עצמנו. אני רק אחסל את זה, אז יהיה לי טוב. משהו זה לא יהיה. הכאב בגוף, הכאב בלב, הסיפור הזה, הסיפור ההוא. בבקשה, בואו נשים לב למחיר. ונעשה את התנועה ההפוכה הרדיקלית של דווקא לפגוש. הדרך הרוחנית היא דרך של אמיצים. זה לא תחביב. זאת אומרת, זה גם תחביב, אבל זה לא יכול להישאר תחביב של פעם בכמה זמן אני אשב ואסתכל על הנשימה שלי, סבבה. יכול להיות נחמד, אבל קצת חבל על הזמן. זה דרך שמכניסה אותנו פנימה, מסע של לוחם רוחני. זה מינוח מאוד עתיק שטיבטים טבעו אותו כבר. מתוך הכרה מלאה בתעתועים של המיינד ובאורחים שמגיעים לבקר, וכמה שזה לא קל לעמוד מולם. הרבה פעמים ההרגשה היא שאנחנו, או המחשבה אומרת שאנחנו עומדים מולם ואין לנו את הכוח. אנחנו עומדים מולם בידיים חשופות, ואיך אנחנו יכולים, הם כל כך חזקים ואנחנו כל כך חלשים, זאת מחשבה, היא לא נכונה. יש לנו בדיוק את מה שאנחנו צריכים בשביל להשתחרר. בדיוק. אז האורחת השנייה, האורחת של הדחייה, הסלידה, הרבה פעמים היא מגיעה בצורה של האשמה, האשמה שלנו את מישהו אחר, מישהו אשם, דליה התייחסה לזה אתמול, קמים בבוקר, what's wrong and who's to blame? או האשמה של עצמנו, או גם וגם. שים לב לתנועה הזאת שמרוב שהיא כל כך לא רוצה להיות בקשר עם הלא נעים, יוצרת הרבה יותר כאוס, הרבה יותר כאב, הרבה יותר דוקה. ובריטריט הזה, ובכלל, אנחנו לומדות ולומדים להיות עם הלא נעים. וגם עם היפה. עוד פעם הטווס חוזר. Welcome. וכמה שהנעים והלא נעים מורבים בנו יחד, כי כשאנחנו עסוקים כל הזמן בלמסך, לא נראה את היופי של הטווס. ונדמה לנו שלא נרגיש את הכאב, זה רק נדמה לנו. הכאב של המיסוך, הכאב של הניתוק, הוא הרבה יותר גדול מאשר הכאב של הפגישה. תבדקו. יש לנו הזדמנות פה. האורח השלישי או האורחת השלישית, מקום שבו אנחנו, די, מספיק לנו, we turn a blind eye, נרדמנו, נעלמנו, צפנו, נסחפנו, anywhere but here. ראיתי פעם מישהו עם טישרט כזה. כל מקום אחר, רק לא כאן. בצדק הוא מוכה עכשיו. אולי הוא צוחק עלינו. כל מקום אחר, רק לא כאן. ואז אנחנו רוצים להירדם ולשכוח. אתם מכירים את זה שבאמצע שיחה שיכולה להיות נלהבת אפילו עם מישהו, מישהי שפתאום מאשימים אותנו או כועסים עלינו, יש איזה טריגר, משהו בנו פשוט רוצה רק להיעלם, לברוח, להירדם, לזוז מהסיטואציה הזאת. וזה הרבה פעמים קורה במדיטציה. מדיטציה היא בסך הכל חושפת את הדבר הזה שקורה לנו בפנים. אז בטח, מזג האוויר והחום והתרגול הארוך, וכל זה גם כן אולי חלק לא ישנו בלילה, נכון? לילה ראשון מריטריט, הרבה פעמים זה כזה וואו, קשה להירדם, ואז המחשבות על אוי ובוא אני לא נרדמת, הן מעייפות עוד יותר ועוד יותר קשה להירדם. אז בכלל, בבוקר זה מוצא אותנו מאוד עצבניים, תכף נגיע לאורח תרבי. אבל המקום הזה שנרדם במדיטציה, מאוד מובן, אנחנו באים מחיים כל כך כל כך סוענים, ופתאום עצרנו, זה לפעמים מרגיש כמו ברקס במאה קמש, וכל המערכת שלנו רועדת, והכל כזה מטלטל, ודבר ראשון אני רוצה רק לא להיות פה, לא לחוות את זה, לא לעבור דרך זה ולהירדם, וזה בדרך כלל עובר, אם זה באמת מעייפות, זה עובר אחרי שינה טובה. הרבה פעמים זה ממשיך, וזה יכול להמשיך ימים ושבועות וחודשים ושנים, וחיים שלמים של לחיות ליד. שזה כבר מקום של עדיפה ושל דחייה, וזה קשור לאורחת הקודמת. ופה שווה לברר את מה אנחנו לא רוצים לפגוש. למה אנחנו נרדמים? את מה משרת את הטייסת האוטומטית הזאת? האורחת הרביעית, התחלתי להגיד קודם, העצבנות, אי שקט, בקלאסיקה, הבודה דיבר על זה כעל restlessness and worry. אי שקט ודאגה. הרבה פעמים אנרגיה קצת שמגיעה יחד, משהו רוטט, קופצני, לא שקט, זה כמו, הבודה תיאר את זה, זה כמו לשבת על תל נמלים. נמלים הודיות, כן. אאוץ', טילים מאוד גדולים. לא רעיון טוב. קשה לעבוד עם זה, קשה לתרגל עם זה. זה לא פשוט, זה לא קל. ועדיין היכולת שלנו לקרוא לזה בשם, להגיד וואו, עכשיו זה מה שאני חווה, זה מה שאני חווה, כבר מתחילה לפתוח את דרגות החופש האלה בינינו ובין הדברים. אני חושבת שבאחת הקבוצות זה עלה, כן, המקום, בעצם נראה לי שזה עלה בכל הקבוצות שאני פגשתי, המקום של אי שקט, כן, המקום הזה שלא מוצא לו מנוחה והוא עצבני והוא גם כועס על עצמו על זה וכל הסיפור שמגיע יחד. אני רוצה לתת את הדימוי העתיק, כן, שנתן הבודה, זה כמו תדמיינו לכם בריכה ביער, בריכה צלולה, שמגיע אליה פיל לשתות ולהשתכשך חם לו. הוא נכנס פנימה ובוטש עם הרגליים ומעלה עננים של בוץ וסוף סוף מסתלק משם. אתם נשארים על שפת הבריכה להסתכל והכל בוץ ואחור ולאט לאט. החלקיקים של הבוץ שוקעים למטה ושוב הבריכה מצטללת. זה פחות או יותר הפיל הזה שבוטש ובוטש ובוטש כל החיים וכל הזמן. והנה, הגענו לריטריט, הגענו למדיטציה וכל מה שאנחנו נראה זה את העננים האלה של האבק והבוץ בתוך המים ולאט לאט הדברים שוקעים. סבלנות, אחת האיכויות שמובילות אל החופש. סבלנות, כמו כל שאר האיכויות, זה איכויות לתרגל אותן, להתאמן בהן, לא מגיע ככה. יש כאלה שנולדים מאוד סבלניים, יש כאלה כמוני שממש לא, שחיים שלמים אנחנו עובדים על הסבלנות, איזה יופי, שזה משתנה, שזה גדל, שהמיכל גדל. זה כיף לראות את זה, שזה אפשרי. או אם תרצו דוגמה יותר מודרנית, תחשבו על חבל שמסובבים, מסובבים, מסובבים, מסובבים אותו, ואז עוזבים ובבת אחת הוא כזה משתחרר בחזרה ומנסה להתיישר, ויש הרבה הרבה תנועה, נכון? בהתיישרות הזאת שלו. הרבה פעמים זה מה שנרגיש, זה הבלגן הזה שנרגיש, זה אי השקט, זה האנרגיה הזאת. ואם רק ניתן לזה, אם רק נניח לזה, ולא נלחם בזה, שוב, המלחמה של קודם, המאבק של קודם, אם רק נסכים ללמוד להיות בשלום עם הלא נעים, הרי שסוף סוף האנרגיה הזאת היא לא מועילה, היא יכולה להשתחרר, לחזור חזרה, כן, לחיים, מהם היא הגיעה, היא באה מהחיים. ומשהו יכול סוף כל סוף להרים את הראש בפנים ולנשום ולראות בבהירות, בצלילות. האורחת החמישית, האורח החמישי והאורח של הספק. הרבה פעמים מדברים על הספק בשורש, בעברית, הוא מפסיק. הוא מפסיק את התרגול, הוא מפסיק את החיים. הספק הוא בדרך כלל שרשרת של מילים שקשורות בדחייה ובשיפוטיות. ומאוד קשה לנו לשים לב אל הספק, כי הוא מסתווה כאמת. ובדרך כלל לא נטיל בו ספק. לא נטיל ספק בספק. נקנה אותו מיד. אני לא בטוח בקשר לזה, אני לא יודע. זה אומר, משהו בנו אומר, אני לא מאמין. ספק עצמי, אני לא חושב שאני טוב בזה, נדמה לי שאני ממש ממש גרוע, אולי זה לא בשבילי, כולם פה יושבים, כאילו הם יודעים מה הם עושים, עם הבגדים הנכונים, עם הלוק הנכון, אני בכלל מסיפור אחר, כל הסיפורים האלה, כן? ספק עצמי. בבקשה, תטילו ספק בספק. עכשיו תראו, יש ספקות שהם טובים והם נכונים והם במקומם. צריך לדעת להבדיל בין השניים. אין ספקות שטוב שיהיו בנו. לבחון, להרהר, לשאול, לבדוק שוב ושוב ושוב, לא לקנות כמו פטי. אבל איך נבדוק? נבדוק בחוויה שלנו, נבדוק בהתנסות שלנו, ואם הספק מפסיק, אי אפשר לבדוק את זה. אז תשימו לב לחמשת התנועות האלה. הבודה נתקל בכולם לפני שהוא היה בודה, לפני שהוא התעורר. ולפי חלק מהמסורות גם אחר כך. התנועות האלה ממשיכות לחיות בתודעה. אבל רגע לפני שהוא התעורר, בא הנגטיב שלו, בא מרה, והמפריע, המכשול, וניסה להסיט אותו מהדרך. ניסה להפחיד אותו, ניסה לפתות אותו, ובסוף ששום דבר לא הצליח, הבודה המשיך לשבת, כמו בודה, מתחת לעץ, רגע לפני שהוא התעורר, וכל האנרגיה הזאת והתשוקה לחופש. ואז מרה שלח אליו את נשק יום הדין, שלח אליו את הספק העצמי. משהו שכל כך חזק בתרבות שלנו, זה מעניין למה. אבל גם אז זה היה, כפי הנראה. הוא שאל אותו, מי אתה חושב שאתה? למה אתה חושב שמגיע לך בכלל להתעורר? לא מגיע לך להתעורר. והבודה to be נגע באדמה, עשה את הג'סטה הזאת, עד היום יש את הפסלים של הבודה עם יד אחת ככה, ויד שנייה נוגעת באדמה. האדמה הזאת היא העדה שלי. שעבדתי מספיק קשה בשביל זה. Yes. וגם אתם. גם אתם. עבדתם מספיק קשה בשביל זה. ובאמת גם אודליה ושלומית ואני והמנהלות והצוות באמת מלאים ומלאות הערכה. הערכה אליכם, זה לא פשוט ולא מובן מאליו בכלל. להישאר עם כל השדים בפנים ועם כל הטמפרטורה בחוץ ועם כל הדבר הזה. עדיין משהו חזק מבפנים משאיר אותנו כאן. מה זה הדבר הזה? איזה יופי. אז what the hell are we doing here? בדרך אל החופש. אז בהתחלה זה מרגיש כמו לחתור בסירה, בתוך ערפל, בביצה אינסופית, שיכולה להיות גם מאוד מאוד לוהטת וחמה ומלאה יתושים, ובחוץ קשה ובפנים עוד יותר קשה, והחיבור בין שני אלה בכלל בלתי נסבל, ועדיין אנחנו כאן. אני רוצה שנקשיב, כמו שאנחנו עכשיו שומעים, לא שומעים את השירה של הטווס. מה הוא אומר? למי הוא קורא? מה הוא מספר? נקשיב לכל הדממה הדקה הזאת בפנים, שאומר, אנחנו במקום הנכון, הגענו. למרות הכל, על אף הכל, יחד עם הכל. כי כשמדברים על החופש הגדול, החופש הגדול של הלב והתודעה, שאליו כיוון הבודה, והוא אמר, אם זה לא היה אפשרי, לא הייתי מלמד אתכם. בגלל שזה אפשרי, אני מלמד אתכם. זה אפשרי, אפשרי לכולנו. כל מי שמוכן לעבור בדרך הזאת. וכשמדברים על החופש הזה, הוא לא חופש שהוא מותנה. אם יהיה לי רק את הטמפרטורה הזאת, רק את המילים האלה, רק את האוכל הזה, רק את האנשים האלה סביבי, רק את ה-states of mind האלה, רק את המחשבות האלה, רק את הגוף הזה, רק את היכולת הזאת, רק אז אני אשתחרר. שמנו תנאי פה, חופש הוא לא מותנה. הרבה יותר מעניין מזה, זה לעבור דרך התנאים, יחד עם התנאים. The only way out is in and through, guys. Girls. כולנו. כולנו יש את הכמיהה הזאת פשוט לשים את כל הקושי הזה בצד, ומה? כמו בסרטים, פשוט לעבר השקיעה. סיפור, אודליה ואני דיברנו בדרך, אודליה ואני גרות 10 דקות אחת מהשנייה ב... טוב, אני לא אגיד בחור, אבל שני מושבים שכוחי אל, עמק האלה. אני גר במושב לוזית ואודליה בגבעת ישעיהו. מקום מאוד מאוד יפה, שתינו מרגישות מאוד בלס לגור שם. הייתה לנו נסיעה ארוכה בדרך, דרך לכאן, ודיברנו על המיתוס הזה של סינדרלה ופרינס צ'ארמינג. יכול להיות שהטווסות בסיפור הזה קורא לה. הסבירו לי שהקריאות האלה זה קריאות חיזור, והוא מתגעגע לטווסה שלו, או מה שזה לא יהיה. אז קומפשן, קומפשן, כן. אבל הסיפור הזה של רק ככה נהיה מאושרים, רק ככה נהיה מאושרות, ואז אם רק תהיה את הזוגיות הזאת, אם רק תהיה את המשפחה הזאת, אם רק תהיה את הבית הזה, אם רק תהיה whatever, הג'וב הזה, האוטו הזה, הראש ממשלה הזה, אז נהיה מאושרים. אבל במיוחד זה כל כך נוכח במקום הזה שכל כך מתרגר דוקה. סינדרלה and Prince Charming. מה קורה אחר כך? מה קורה שמגיעים לכלים? איי, איי, איי. וכמה עבודה יפה וקשה זה עם התודעות שלנו, עם המיינד שלנו, לצאת מהסיפור הגדה הזה שמכרו לנו, שרק ככה נהיה מאושרים, ואנחנו צריכים בדיוק את התנאים האלה כדי... וכמה חופש יש בזה, שהי, אנחנו מגלים שאנחנו לא צריכים את התנאים האלה כדי להיות מאושרים וחופשיים, אלא למרות הכל, על אף הכל, יחד עם הכל, במקרה שתינו בילינו שנים בהודו, גם במקביל, גם יחד, חלק מהזמן, גם מ-20 ושנה, אנחנו מהדינוזאוריות של הדרמה. ווואו, תשמעו, תנאים בהודו. החום בלתי פוסק, אין שום, אין מפלט, אין מזגן, אין... וכל הזמן מוזיקת חתונות, 24/7, בריטריט. ומה באנו עד לכאן בשביל? והיתושים והאוכל והקלקול בטן וכל הסיפורים האלה. וזה בכלל, מי זוכר את זה? מה שאנחנו זוכרים זה את הדרמה, זה את החופש, זה את הטעם הזה של היופי והחסד שהמשיך לגלגל אותנו שוב ושוב ושוב. כן. למנזרים, למרכזי מדיטציה, לפגוש מורים שונים, ללמוד, להציע את זה הלאה. אני רוצה להתחבר יחד לכמיהה הזאת שמזמינה אותנו לעבור דרך, יחד עם, ולא לחזור להביט פטרן הכל כך מוכר של תנועת המטוטלת, נעים לי, אני רוצה, נאחזת בזה, לא נעים לי, אני עודפת, מעט מאוד חופש יש במקום הזה. הזמנה להיכנס ולפגוש גם את האורחים, גם את בני משפחותיהם. כל הדברים שקשים לנו ומתרגרים לנו והם בלתי נסבלים עבורנו, שם, שם. יכולה להימצא דלת מאוד גדולה אל החופש. כי אנחנו מסכימים ומסכימות כן להיפגש עם זה. ובמקום ההביט פטרן המאוד שכיח ואוניברסלי, לעקוף את זה, לעשות מין עוקף קלקיליה כזה, לנסוע מפה, לנסוע משם, רק לא להיפגש עם הדבר הזה שהוא too much, נדמה לנו שהוא too much, והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, במקום לבחון את זה באמת, לפגוש את הדבר באמת, לפגוש אותנו באמת, לפגוש את האדם השני באמת, באמת להיפגש. ביירון קייטי, אחת המורות הנפלאות שיש, אומרת, זה כל כך נדיר בעולם הזה ששני אנשים נפגשו. אנחנו פוגשים ופוגשות דרך ההשלכות שלנו, דרך הפחדים שלנו, דרך הסיפורים שלנו. ועדיין משהו בבפנים הזה כן יודע להיפגש, למרות הכל. אבל הרבה פעמים אנחנו לא מאמינים לזה. אנחנו נשארים עם ההרגלים המתובנתים שלנו על מי זה האדם השני, או מי זה אנחנו, מה זה החיים, או מה זה העולם, ומנסים להימנע ככל שאנחנו יכולים מלפגוש את הלא נעים, ומצמצמים את עצמנו ככה, כל כך. זאת הזמנה לאומץ. זאת הזמנה להיות בודה. דמיינו את הבודה מתחת לעץ. תאמינו לי, לא היה לו יותר קר. קריר משלנו, הפך. ובכל זאת, משהו בנחישות הזאת של די, enough already, וואלה, כולנו יותר מדי סבלנו, יותר מדי חווינו סבל, ורוב הסבל קורה מהניסיון להימנע ממנו, ולא להיפגש, ולא לפגוש, ולהשליך, וואו, וואו. אם זה לא היה מחמיר לב ועצוב, זה היה מצחיק לראות את הטוקבקים על כל מיני דברים שהם סוג של, לא יודעת מה, טבויים. זה בא מכזה כאב ומכזה פחד לפגוש ולגעת. אז הגוף הוא המשאב שלנו, הלב הוא המשאב שלנו, התודעה היא המשאב שלנו. כל הדבר הזה שאיתו ודרכו אנחנו פוגשים את החיים. כי יש הרבה עננים כאלה, כמו שתיארתי קודם, בתוך הביצה, שיכולה ככה להפוך להיות אגם צלול. והרבה מהעבודה זה להסיט הצידה, להסיט הצידה, להסיט הצידה, או לחכות שזה ירגע מעצמו. ולפעמים אנחנו נצטרך, או נדרש, או נתבקש, לעשות משהו אקטיבי שם. לא רק להניח, כמו שאומרים בצרפתית, לסטומבה, עזוב, עזוב, תניח לזה, שב ואל תעשה. לא רק זה, לפעמים נדרש, נתבקש, במשהו שהוא אקטיבי יותר, שחוקר, שמסיט את התודעה לכיוון המיטיב. אם אנחנו רואים את עצמנו כל הזמן מתגלגלים בתוך כעס, בתוך טינה, בתוך פחד, כמו שאמר על זה רומי, פחד הוא החדר הכי זול בבית. הייתי רוצה לראות אותך חי בתנאים טובים מאלה. אז פחד או כעס, שיושב או על כעס עצמו, יושב או על פחד או על פגיעה או על שניהם יחד. אבל יש לתודעה שלנו אפשרות גם לצאת מהמקומות האלה, להישלף מהם. ברגע שאנחנו שמים לב שזה מה שקורה, שמים לב לסיפורים שמזינים את זה. אין רגש בלי סיפור. אין חיה כזאת. והסיפור, שימו לב לרגש שהוא מעורר. והרגש והסיפור, המחשבה, כן, מגיעים עם תחושת גוף תמיד. איפה זה בגוף? דבר ראשון, אפשר לחזור לגוף כמשאב. תרגלנו הרבה מאוד היום. תשומת לב לגוף, תשומת לב לנשימה בגוף. הגוף מתחיל להיות מוכר, טריטוריה מוכרת לנו, לא הגוף המדומיין, לא הדמיון שלנו לגבי הגוף, אלא ממש הגוף בפיזי, איך שאנחנו חווים. וכלי נגינה הקסום הדבר הזה, שמספר לנו כל הזמן. הגוף אף פעם לא משקר. מה שלומנו? מה שלומנו? אולי הגיע הזמן שנקשיב לו. עולה. והיכולת שלנו להטות את התודעה לכיוון המיטיב מאוד מאוד חשובה. ויש לכולנו את היכולת הזאת, שאנחנו שמים לב שאנחנו נלכדנו במלכודת האורחים, משיכה או הדיפה, טינה, תעתוע, שנאה, כל זה. נמנום וככה עיוורון מול אי שקט ודאגה, או הספק, או כל דבר ועניין שאתם מוצאים שלוחד אתכם, תעצרו שם הרגע. איפה זה בגוף? איזה סוג של מחשבות או סיפורים זה מייצר? מה הרגע שמגיע אחד איתו? האם אני יכול להתרחב ולראות איזשהו, לחוש איזשהו מרחב נשימה? אני לא לגמרי אחד לאחד מזדהה עם הדבר הזה ברגע שאני רואה אותו. נכון? ברגע שאנחנו יכולים לראות משהו, הוא כבר אובייקט, כבר לא אנחנו. פילוסופית זה מפסיק להחזיק מים. אנחנו רואים משהו כבר מחוץ אלינו. פילוסופיה פשוטה. מה זה הדבר הזה? ברגע שאנחנו יכולים להתבונן על משהו, הוא כבר לא אנחנו, הוא כבר לא שלנו. מה הופך משהו לאנחנו או שלנו? ותשימו לב, כשמשהו הופך להיות אני או שלי, הרבה פעמים זה מגיע עם סיפור שגורר דוקה, סבל, אי נחת, חוסר סיפוק, אי סביעות רצון. שימו לב לכוכב הראשי בפנטזיות שלכם, בדיידרימינג שלכם, בסיפורים שלכם. הרבה פעמים זה אני ושלי, אני ושלי, אני ושלי. כל אחד עם שלו והוא. אז אני רוצה להציע את המקום הזה של מה אנחנו עושים פה בזמני הקיצון האלה. אולי כל זה, יחד עם כל זה, אנחנו, משהו בנו כל הזמן ממשיך כמו חפרפרת, ככה לחתור אל האור, ולהקשיב לצליל הזה המתוק, של מה באמת חשוב לנו, של הניחוח הזה. שהוא ניחוח של חופש. לסיום יש את הפרח הזה, פה ניחוח, פיטנה. מכירים אותו? זה עץ כזה, פיטנה או פלומריה, יש אותו בארץ המון, עם פרחים מאוד גדולים, ריחניים, כל מיני צבעים, נכון? הוא בדרך כלל נותן ריח כשהשמש שוקעת, לא לאורך כל היום, כמו הרבה פרחים אחרים. מכירים את הפרח הזה? הרבה פעמים הוא לבן עם צהוב, נכון? אבל יש המון צבעים שלו. הוא פרח שנחשב מקודש, נוטעים אותו הרבה פעמים במנזרים, בבתי מקדש. הוא פרח שמסמל את האחדותיות בין האור והצל, בין היום והלילה. זה לגמרי שם המשחק שלנו. אנחנו רוצים להזמין את כל החלקים שלנו. אי אפשר רק לקחת את צד האור ואיתו להמשיך הלאה, אלא כל מה שיש בנו, האור והצל, All is welcome, כי הכל הוא חלק מהמארג המופלא הזה שאנחנו, וכשאנחנו משתחררים, אנחנו משתחררים עם כל הדבר הזה, לא רק חלקים מאיתנו. הפרח הזה, בעצם זה סוג של עץ שהוא ממשפחת, דומה למשפחה של קקטוסים. מסתבר שכש רוצים נגיד להרבות אותו, חותכים ענף קטן שלו כדי להשריש, אנחנו נצטרך לייבש אותו קודם. מכירים את זה? מישהו פה מכיר את זה? זה די מדליק. עשיתי את זה הרבה פעמים, זה עובד. צריך לייבש אותו הרבה זמן, כמה שבועות. שהוא ממש ככה לשים אותו בצל איפשהו הוא מתייבש. נכון, הרבה דברים אחרים שמים ישר במים או באדמה, אבל את הפיטנה לא, את הפלומריה לא, את הענף. צריך לתת לזה להתייבש לגמרי, עד שהוא נראה כאילו הוא מת. ואז שמים אותו בעציץ, משקים פעם אחת הרבה 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 הרבה, ועוזבים אותו לנפשו. ומתי שהוא מתחיל להוציא עלים, ואז זה הזמן להתחיל להתייחס אליו, כרגיל, להשקוט אותו באופן סדיר וכו'. אבל תשימו לב לתהליך הזה שקורה לו. הוא חייב להתייבש קודם, ממש. להגיע לאיזשהו נקודת קצה, נקודת קיצון של עצמו, כדי שהחיים החדשים יוכלו לפרוץ ממנו. אני רוצה להציע את הדימוי הזה, את התהליך האמיתי הזה שקורה בסיס קבוע, בטבע, כל הזמן. גם אלינו, איפה זה איפה זה שייך אלינו? מה בנו חייב לגמרי לוותר, לשחרר, להניח, להתייבש אפילו, כדי שחיים חדשים יוכלו לפרוץ? והסופר אנדרי ז'יד אמר לפני כמה עשרות שנים שבכדי לגלות יבשות חדשות אנחנו צריכים לאבד את קשר העין עם החוף. זה די דומה. כדי לגלות יבשות חדשות אנחנו צריכים לאבד את קשר העין עם החוף, עם המוכר, עם הידוע, עם הבטוח. אני רוצה להזמין אותנו להרהור הזה של מה טוב להניח לו שיתייבש כדי שחיים חדשים יוכלו לפרוץ בנו, כדי שהחדש יראה לנו את פניו. ואי אפשר בלי שיר, לפחות לא אני. אז שיר לסיום, אני רוצה להזמין אתכם, אני לא הולכת לשיר, אני הולכת לקרוא, לעצום עיניים ולהקשיב. שיר שנקרא "את את גווע" של פבלו נרודה, אבל חבר שלח לי ממש עכשיו, שיכול להיות שכתבה את זה מישהי אחרת. שמרתה מדרוס, אז כך או כך, אלה המילים. את את גווע, מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. את את גווע, זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושטת. את את גווע, המשועבד להרגליו, החוזר יום יום על אותם מסלולים. את את גווע, זה שלא מחליף את המותג, זה שלא מחליף את צבע הלבוש, זה שלא משוחח עם מי שהוא לא מכיר. את את גווע, זה שמתחמק, מתחמק ממערבולת החושים, המונע מעצמו תשוקות המחזירות את ברק העיניים, ומשקמות את הלב והרוס. את את גווע, זה שלא מסובב את ההגה, כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. זה שלא מסכן את הוודאי, או הלא ודאי, בכדי ללכת אחרי החלום. את את גווע, זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם אחת בחיים, לברוח מעצות נבונות. את את גווע. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוע לאט, הסר את המכשולים. אל תסרב לאושר. בואו נשב עוד רגע שניים עם המילים האלה. להסיר את המכשולים ולא לסרב לאושר. תודה רבה על ההקשבה. זמן של תרגול בהליכה עכשיו, איזה כיף. תיך נתן, מאסטר הזן הנפלא, נתן הנחיה ללכת על האדמה, כאילו היא לתת לה לעשות לנו מסאז' לעשות לה בחזרה. הוא כל הזמן דיבר על ההנאה שבהליכה. Please enjoy. אני לא יכולה לחכות את המבטא שלו, וייטנאמי. Please enjoy. לתת לגוף, ללב, לתודעה, ללכת עם המילים ששמענו עכשיו, עם משהו שנגע, משהו שהדהד. נשים לב לצלילים מסביב, תתחיל להיפתח לצלילים של הרוח ככה, מנגנת בעצים הגדולים. הירח מציץ עלינו מלמעלה, הטמפרטורה הנהדרת הזאת, יום שמתחלף ללילה. ולהישאר בקשר עם עצמנו, be without leaving ourselves. כזה, להישאר בקשר דרך התחושות בכפות הרגליים, דרך הנשימה, דרך כל התחושות בגוף והתנועה בחלל. Please enjoy. אם אפשר לצלצל בפעמון ב-9, שנחזור לכאן לסשן האחרון של הערב. תודה.